אז אני מתחיל בזה שהקרב הראשון שאני מתייחס אליה זה הקרב איפה ששאול נחתה מלפעול נגד פלישתים, כי הם יצאו עם 30,000 רכב ברזל ו-6,000 פרשים, דבר שהוא דיספרופורציונלי לחלוטין, כשלשאול 3,000 חיילים ואחר כך 600. אבל הפעילות של יונתן היא פעילות מאוד גיבורה, אבל המילים הן מילים חשובות, מפני שהוא סומר שהשם יעזור בקרב שהוא יוצא לנהל אותה, ללא ידיעת אביו, כי אביו הוא בחרדה איומה. עכשיו, מה החרדה שלו? היא יכולה להיות תלויה גם כן בידיעה מרחפת מעל ראשו, שמלכותו לא תימשר לעולמים לאור ההתנהלות וההתנהגות שלו. אבל הגבורה של יונתן זה גבורה ברורה. כמה זמן לאחר מכן אנחנו נפגשים עם הקרב של דוד וגוליאת? ואז לאור הזמן, אני הכנתי יתר על המידה, אז אנחנו נראה איך נסדר את זה. אבל בכל אופן, בקרב נגד גוליאת, דוד יוצא עם ידו על העליונה. והמקור הראשון בשמואל הלב, פרק י"ח, בפסוק ב', ויהי כחלותו לדבר אל שאול אחרי הקרב, ונפש יונתן נקשרה בנפש דוד. הקשר הנפשי. ויהוהו יונתן כנפשו, והתפשט יונתן את המעיל, ויכרות יונתן ודוד ברית באהבתו אותו כנפשו. מילים שלא נפגשים איתם בתוך המקרא לעתים קרובות. הרעיון כאן הוא מאוד ברור. העניין זה לנסות ולהבין מה קרה ליונתן. יונתן הוא מבוגר יותר מאשר דוד, זה ברור. הוא כבר לוחם עם אביו במלחמות ישראל. דוד הוא זה שהביא כנער את ההספקה לאחים המבוגרים שעומדים בעמק האלה ממול צבא הפלישתים. דרך אגב, בקרב הזה הכוחות הם דווקא פרופורציונליים, רק שהענק הזה לבוש בצורה מה שהוליווד תעשה, איך אומרים, הרבה כסף עם זה, אבל הוא יוצא והוא מבקש מי מוכן לקרב הזה, מי יכול להיות הגדול וגיבור שעומד לפני גוליאת? שאול. שאול הוא ככה צויר בספר שמואל. הוא צויר כגדול, כגיבור, זה שנבחר, איך אומרים, שנמשך כמלך לאחר בחירת העם, על זה שהוא ניצח את יבש גלעד וכו'. באמת? אז אנחנו מצפים, וכאן עוד פעם הוא נמצא בחרדה, ומי שיוצא ומוציא לפועל את נקמת ישראל נגד הפלישתים, זהו איך אומרים, הקטנצ'וק הזה, הג'ינג'י, דוד. ואז אנחנו מבינים שיונתן, יכול להיות מאוד שהוא מתפלא על התנהגותו של אביו, אבל כאן, ויהי כחלותו לדבר אל שאול, ונפש יונתן נקשרה. זאת אומרת, מה שאמר דוד, הדיבור של דוד, ההתנהגות של דוד, יוצר מציאות כזו שהנפש של יונתן מתקשרת בנפש של דוד. קשר נפשי, נכון? כמו בכל אהבה, ויביאו יונתן כנפשו. כנפשו, אנחנו מכירים, ואהבת לרעך כמוך. זו אהבה אמיתית, אבל אהבה אמיתית היא מתחילה קודם כל בהכרה עצמית, והכרה ברורה, ואז באמת נפש כנפש. והתפשט יונתן את המהיל. זאת אומרת מה מייצג המהיל הזה? המהיל הוא מייצג? קניין, כן, אבל אצל מי שלובש אותו, מה המהיל הזה?
מעמד.
מעמד, בוודאי. אתם רואים אותי כשאני מגיע עם הכובע והמהיל שלי, זה מעמד, כי רוב בני אדם בחוץ אין להם מהיל כזה, בגלל הכובע הזה. כאילו, והפפיון, אנחנו נתפרפר היום, הפפיון. לא לבשתי, זרקתי אותו, הוא עצבן אותי, אז לקחתי עניבה
ומחתי,
אני תלוי, הלו, שלום, אני תלוי. אתם יודעים מה זה ענבה? זה זכר לברכה.
אם תעשה שטויות, מישהו...
או, גם זה אפשרי. יש מי שאמר שהעניבה זה... טוב, לא משנה. אז בכל אופן, המעיל הזה הוא מייצג מעמד ומעמד מלכותי. אנחנו יודעים ששמואל יקרא את המעיל של... של שאול, כדי לבוא ולסמן ולסמל על קריאה העתידית של מלכות ישראל. אז באמת, אנחנו נוכחים לדעת כאן שעצם היותו דוד משהו, גיבור, אוהב השם, מסור לישראל, מעורר, באמת, למה אני אוהב אותך אומר? כי אנחנו מרגישים נקודות תורפה, איך אומרים, שדומות. אנחנו מאמינים בדברים, בקפה דעת, במהלך המפעל, ואז זה יוצר מציאות שאפילו באת ואכלת אצלי בבית.
נכון.
אז זה המעיל שלי. גם מאור, מבין? מאור. אותו דבר, ושלום, השם ישמרהו, איך אומרים, אותו דבר, יצרנו איזשהו מציאות ש... למה? על ידי אמונה בקנה מידה דומה בינינו. והאמונה הזאת מקשרת בין לבין.
רגע, okay, אתה חושב שבהתפשט יונתן זה מסר לדוד, אני לא מעליך, למרות שאני מהאריסטוקרטיה,
כן,
אני כמוך.
אבל מי דוד? דוד באותו רגע הוא תפס את מעמדו, כי אף אחד לא זז, והוא היה האיש איפה שלא היה איש. אז מה עושה יונתן? להראות איזשהו הערכה, אבל כאן זה יותר מהערכה, זו חיבה, הוא לוקח את המהיל ונותן את המהיל. לא כמו בימינו, אנחנו קונים בגדים לבנותינו, אז זה כבר נמצא אצל השכנה וגם אצל אמא של השכנה וכו' וכו'. אבל פה זה סמלי, זה מעמד, נכון? אז זה חשוב. כן, טוב, אחר כך הוא ממשיך, ויכול להיות נתן דוד, ברית באהבתו אותו כנפשו. אז ויכלות יונתן ודוד, זה חשוב, כי כל פעם שהקדוש ברוך הוא קורד ברית, זה חד סטרי.
זה?
חד סטרי. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אתמול לימדתי על נוער, אז הוא קרד ברית עם נוער, ונוער אין לו מה, בסופו של דבר מה לומר. אבל כאן יונתן ודוד, יש הדדיות ברגש הזה, בנפש הקיימת במקום. ביום ההוא, ולא נתנו לשוב בית אביו, ויצא דוד בכל אשר ישלחנו שאול, יסכין וישימהו, אשר עליו ויתנהו לדוד ומדיו, ועד חרבו, עד קשתו, ועד חגורו, שאול, על אנשי המלחמה, ויתב בעיני כל העם, וגם בעיני עבדי שאול. אני מרגיש משהו, נימה מעניינת כאן. יונתן נתן את המעיל. אבל למה שאול הוא צריך גם לתת משהו? כי הוא המלך? יכול להיות. אבל אתם יודעים, אני יכול לבוא ולומר, האם זה שיונתן מסר את מעילו לדוד, זה מצא חן בעיני שאול? שאול, אנחנו יודעים שהוא אישיות נפשית בעייתית, מעוררת. כמה פעמים אנחנו מגיעים לגבול הסכיזופרניה בהתנהלותו. אבל הוא, יש לו את הצורך למסור לדוד גם כן, למרות שיונתן סימן. סימן משהו. טוב. אז כאן זה באמת, בשמואל א' פרק י"ח, מתחיל החברות, החיבור, נפש בנפש, בין דוד ויונתן.
אז
כן, שלי.
איפה אתה רואה את ההדדיות? כי כל הפסוקים מתארים את יונתן, ודוד הוא כבכל פסוק.
ויכרות יונתן ודוד ברית.
ואהבתו אותו כנפשו, כאילו זה הכל מתאר את יונתן.
כן, בנקודת ראותו של יונתן.
למה לא ויכרתו? מפני שאחרי, אם הברית הזו נכרתה, היא באמת בלשון יחיד. בויכרתו אני יכול לבוא ולומר ולטעון שעדיין יש כביכול הפרדה, שני צדדים, נבדלים. באהבה הזו אנחנו רוצים לסמל או לסמל באמת את האחדות הזו של...
זה לא אחדות.
מה?
זה לא אחדות.
זה לא אחדות.
כתוב על המון אנשים שהם אוהבים את דוד. האדם היחיד שכתוב עליו שדוד אהב אותו זה אבשלום. אפילו פה בסוף שאומר, אומר נפלא, אתה אהבתך לי, הוא לא אומר לפני, אתה אהבתי לך.
את צודקת, כי בכמה פרקים לאחר מכן, בזמן החיצים וכולי, אנחנו נראה שבאמת לא תמיד האהבה הזו היא מתבטא באופן הדדי. אנחנו נמשיך עם המקורות שרשמתי לכם. זה לא ממש לפי הסדר, אבל לפי מה שבא לי בראש. ויאמר שמואל, המקור הבא, ויאמר שמואל הלא, אם קטון אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה, ואם שרך השם למלך על ישראל, וישלחך השם בדרך, מה זה הפרק תדבר הזה? זה תפקידו, יהודו של שאול המלך, של שאול המלך. ופסוק י"ט, ולמה לא שמעת בקול השם, ותעת אל השלל ותעש שרה בעיני השם. זאת אומרת שאנחנו נוכחים כאן לדעת ששאול לא ממלא אחרי הייעוד שלו, ואנחנו יודעים מה קרה עם שמואל. ובמקור הבא, שמואל א' פרק ח', ויאמר לו חלילה, לא תמות, מי זה מדבר? זה בכלל, זה בפרק, הייתי בט"ו, ואני קופץ לך, למה? מפני שויאמר לו חלילה לא תמות. מי זה אומר לא תמות? יונתן אומר לדוד. כי האירור של שאול מרגע שאיננו ממלא אחרי יהודו וששמואל מערר אחרי אותו יהוד, לא תמלוך. שאול יודע בבירור שמישהו יחליף אותו. אם המלכות נקראה מישהו אחר, ודוד הוא זה שאיך אומרים מסתמן כאן כיורש של מלכות של שאול, ואז היחסים בין יונתן ודוד הם יחסים שעל יסוד זה מתחילים להיות, אם אפשר לבוא ולומר, בעייתיים. יונתן רוצה להגיע את דוד כי דוד מערר בנפשו. ויאמר לא חלילה, לא תמות, הנה, לא יעשה אבי דבר גדול או דבר קטון, ולא יגלה את אוזני, ומדוע יסתיר אבי ממני את דבר הזה, אין זאת. אני אומר לך שאביך, הוא עושה את הכל על מנת להרוג אותי. הוא איננו רוצה, בוודאי לא שאני אחליף אותו, ואני חושב לדעתי, שגם הקשר בין יונתן לדוד, או הקשר של יונתן לדוד, איננו מוצא חן בעיני שאול. מפני מה? מפני ששאול יודע בוודאות שגם יונתן לא יירש את המלוכה. כי המלכות שאול, בית שאול, לא תתקיים. ולכן הקשר הנפשי בין יונתן ודוד הוא בעייתי. ודוד אומר את זה ליונתן. ויונתן אומר, אבל אני הלכתי לאבי, דיברתי איתו. והוא השתכנע. הוא לא השתכנע לגביך, כי אנחנו זוכרים ששאול, מתי שדוד בא לנגן לפניו, שאול תופס איזה קריזה ורוצה להרוג את דוד. אבא, ויאמר שמואל אל שאול, סליחה, שמואל א' פרק י"ז, ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי, זה מה שדיברנו לפני כן, בקשר למעמד של דוד מול גוליית. אבא, ויאמר יונתן אל נהר נושא כליו, לך ונעברה אל מצב הערלים, אותו דבר, זה הקשר שאני הזכרתי, המעמד של יונתן מול הפלישתים, ומעמד של דוד מול הפלישתי. שמואל הלך פרק ט"ז, ויאמר השם אל שמואל, עד מתי אתה מתאבל אל שאול? זה בקשר למה שדיברנו לפני כן, אותו דבר. זאת אומרת, ששמואל היה קשור בקשר נפשי עמוק עם שמואל, עם שאול. הוא בוכה על, על, על התמות, על, על, על הפשלה של, של שאול, וגם כשהוא הילר לבית לחם למשוח את, את דוד, הוא איננו מחבק ובטח לא מנשק. מה שלא קרה אצל שאול, שהוא כן, הוא חיבק אותו. ויאמר השם אל שמואל עד מתי? שמואל הלך פרק י"ח, ותענינם האנשים המשחקות ותאמרן, היכה שאול באלפיו ודוד ברברותיו. ואיחר לשאול מאוד, ואירה בני הדבר הזה, ויאמר, נתנו לדוד רבבות ולי נתנו אלפים ועוד לא, ועוד לא אך המלוכה. ואי שאול עוין את דוד מהיום ההוא ועלה. אנחנו רואים שלאחר מלחמה נגד גוליית, דוד המשיך לפעול, גם שאול יעמיד אותו במבחן, ובכל זאת הוא יצליח במבחן, וההצלחות של דוד יוצרות את ההרגשה אצל שאול, בוודאי שדוד נראה לכל הדעות, על יסוד ההילולות, יללות שעושים לדוד, שהוא יירש. שמואל הלך פרק י"ח, חפאה, ויאמר שאול, כה תאמרו לדוד, אין חפץ למלך במואב, כי במה הרעלות פלישתים. זה אמרתי, עוד מבחן שהוא נותן לדוד המלך. הרעיון שעומד מאחורי זה, זה באמת לנסות ולהכשיל את דוד. אני אומר שמאחורי כל הקלעים האלו, אינני חושב שרק על המלוכה מדובר, או זה, על המלוכה מדובר, אבל יש ישירות אל דוד ודרך יונתן אל דוד. זאת אומרת ששאול לדעתי, הדלה, אני אומר שהקשרים שיונתן בא אל שאול ומנסה לסנגר על דוד ולהוכיח את שאול בצורה הנחמדה, יוצר אצל שאול הרגשה מעורבת. בכל זאת, אם נחזור ליונתן ודוד, אני אדבר על יונתן. באיזה מצב נפשי, אף אחד לא בא ולא מספר לנו הרגשות הנפשיות של יונתן. למה הרגשות נפשיות? מפני שהוא אישיות המסורה לאלוהים, נכון? אבל יונתן, דרך שהוא מסור לאלוהים, באמונה שלו, האמונה בלשון של אמינות, של נאמנות, של אמיתיות, הוא איננו רוצה להתכחש לאחד מן האמונות שלו. האמונה שלו באלוהים מתבטא באימננטיות, בחיי היומיום שלו, דרך המשפחה, בית שאול ושאול במיוחד, וגם לדוד. וזה באמת אנחנו לא שומעים, אנחנו נשמע מה שהגברת הזכירה לפני כן, זאת אומרת שעל ידי דיבורו והתנהלותו של דוד לא נשמע ולא נרגיש שבאמת ההדדיות הזאת היא קיימת. אבל אצל יונתן הקריאה היא עמוקה, להיות הוא כל הזמן במבחן, להיות נאמן למי? האם לאבא או האם להיות נאמן לדוד. אנחנו ממשיכים עם המקור, פסוק חפתת למעלה, ויוסף שאול לרום מפני דוד עוד, ואי שאול אויב את דוד כל הימים, וייצאו שרי פלישתים, ואי מדי כולם בבלה. מקור הבא, וידבר יונתן בדוד טוב. וידבר יונתן בדוד טוב אל שאול אביו. זאת אומרת, שמה שכרגע ציינתי, הנה הפסוקים, שיונתן לא מקבל שאותה מציאות של אי הדדיות בין שאול ודוד. אנחנו זוכרים בכל אופן שיש לנו יחס כולנו למי שמרגיע אותנו, מי שמרפא אותנו, ודוד הוא תמיד צוייך כמי שבא ותומר ועוזר ומרפא כמה שאפשר את הכאבי ראש של שאול. ובכל זאת
הוא גם מנסה בשלב כמו שהוא התחתן איתו, זאת אומרת
מה?
הוא מנסה גם להתחתן איתו בסופו של דבר, דרך מיכל.
כן, מיכל, האמת זה מירב שאמורה להתחתן, אבל מירב יש לה דעות מאוד ברורות והג'ינג'י זה לא בדיוק בשבילה. היא מסרבת, יש לה רעיונות ויהודים אחרים, והיחידה שבכל התנ"ך היא תגיד בצורה הוליוודית I love you baby זאת מיכל, נכון? היחידה. תחפשו, אין מישהו אחר שאומר I love you. אתה רואה את אברהם, שרה, מה איזה, מה? היחידה היא
האישה.
האישה היחידה. גם הגברים זה לא זה לא בדיוק פוסט מלחמת העולם השנייה שהאהבה הרומנטית פורצת על יסוד החתונה והנישואים. זה פוסט מלחמת העולם השנייה. אני טוען שעד אז אנחנו עדיין בקשרים של אהבה, כפי שאנחנו רואים כאן, בהיבט של, איך אומרים, הרכוש, השם, המעמד. זה בדיוק שירד גשם, שכולכם אתם מגיעים היום, יפה מאוד. פשוט, אין לי מילים.
להראות את ההשקעה, אתה מבין? I love you baby.
אני רציתי לומר כדי שזה יהיה מוקלט. לא, טוב, אני אגיד לכם. אז יונתן, מבינים את הקריאה שבתוכיותו, וזה לא קל. למה? אני אגיד לכם, לא יודע אם מישהו מכם, אני חושב שכולנו, אבל לא בטוח, לא משנה. אני תמיד מערב את אני עצמי, כדי שלא תחשבו שאני רק מהקתדרה שלי, אני בא לדבר על היסטוריוזופיה של התנ"ך. כולנו הכרנו את זה, שהאם אהבתנו תהיה נאמנה, או נאמן, תלוי מכל אחד קריאתו, אבל תהיה נאמנה לאבא או לאהבה. זה סיפור שנכתב באלפי דפים ואלפי שורות.
אלפי שנים.
נכון, אלפי שנים. וזה בדיוק הקריאה שהוא נמצא. אם האהבה שהוא רוצה לתת להעניק לדוד, זאת אומרת, מה שאנחנו נקרא עוד מעט, שהוא עולה עד כדי כך שהוא מסכים לא לקבל את הכתר, לבטל על הכתר, ולהיות המשנה אפילו של דוד, לבין זה שהוא מחויב לשאול. זה מה שאני רוצה ב-20 דקות שאנחנו עובדות לפנינו, שנראה קצת. וידבר נתן בדוד טוב אל שאול אביו, ויאמר אליו, אל יחטא המלך בעבדו בדוד, כי לא חטא לך, וכי מעשיו טוב לך מאוד. אני שאול, מה אני חושב? מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? זאת אומרת, מה עומד מאחורי הדיבור שלו? דוד, בני היקר, אולי אתה לא תופס ממש, אבל הוא סכנה לך.
הוא לוקח את הכיסא שלך.
הוא מסכן את העתיד שלך. מה אתה בא ומסנגר עליו? וזה אולי שאול במצב הנפשי שהוא נמצא, איננו מסוגל אז להבין באותו זמן. וממשיר פסוקה, וישם את נפשו בכפו, וירא את הפילישתי, ויעש השם צורה גדולה לכל ישראל, ראית ותשמע, ולמה תחטא בדם נקי להמית את דוד חינם? מצד יונתן מובן מה שהוא אומר, הוא מנסה להוכיח את אביו, על מה לבוא ולהרוג את דוד, אין שום סיבה הגיונית, מוסרית, אתית פה, לפגוע בדוד. מצד שאול, הוא כבר פצוע שאול, אז מה עושה יונתן? הוא מסובב את הסכין בפצע. וזה לא סלדת, איך אנחנו מדברים עם הפציינטים שהם קצת מאוחרים בנפשם.
הוא עדיין זוכר את עיקה שאול בענפה.
והפסוק וישמע שאול בקול יונתן, וישבע שאול, חי השם עם יומת. הוא נשבע שהוא לא יהרוג אותו. אבל אנחנו יודעים, במצבים הנפשיים האלה, אי אפשר לסמוך. למה? כי זהו מצבים נפשיים.
הוא מתאפק.
נכון, נכון, מאוחרים. והעליות והירידות קורות כל הזמן. היום יש איזה ביטוי בפסיכיאטריה, אני לא זוכר, אני כבר 10 שנים לא במערכת, אבל בלימודים שלי זה היה מניאקו דפרסיה. וואלה, בדיוק, זה הביפולרי. גם בצרפתית זה ביפולר. מה יש לו? הוא ביפולר. כאילו עם זה סגרת את העניין. זאת אומרת, מסכן, הוא ביפולרי. לא מבין, לא חשוב, הוא ביפולרי. מה זה פולרי, מה זה בי? לא חשוב, זה ביפולרי.
בעיקר שיש שם.
האמת, בתקופה שלנו זה היה גם כן... כסטודנט, מה אתה חושב? אני חושב שיש כל מניעה דפרסיה כזו. זה מיד מעמיד אותך, הבחנה מניעה דפרסיה. אז יש לו, אז שאול הוא באמת ביפולרי. זה לכל הפחות מה שאפשר לומר. אני ממשיך, ותהיה רוח השם רעה אל שאול. תחליט! והנה הביפולריות. תודה על הביפולרי. אני... בשידור ישיר, אני אומר תודה. ותהי רוח השם רעה אל שאול, והוא בביתו יושב, וחניתו בידו. הוא ממש מרגיש מצוין. אתם מתארים את התמונה. לאחר המפגש עם בנו בכורו, יורש העצר, שבא ודיבר אליו כבן לאביו, בכל לשון של חיבה ושל כבוד, עד כדי כך ששאול השתכנע, אבל הרוח הרע פועל בתוכיותו, והוא יושב והחנית בידו. מי שיושב עם חנית בידו, הוא לא מוכן.